ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נגדיר מה אנחנו מתכוונים לעשות בדקות הקרובות. יש דבר כזה שנקרא חברותה, לימוד בחבורה. זה אומר שכל מי שיש לו מה להגיד ומה לפרש אחר ומה לשאול ומה הכל, הכל חופשי, הכל פתוח, הגמרות לפנינו, אין אפוטרופוס עליהם, אז תרגישו בנוח. חשבתי בדקות האלה להתכונן איזושהי התכוננות לראש חודש שבט. ראש חודש שבט בתפשין נון א', אני לא יודע באיזה אזור היינו מבחינת הגיל, אם בכלל, הייתה מראש חודש שבט, הייתה מלחמת המפרץ במשך כ-40 יום. מלחמה משונה, שונה משאר המלחמות. בעצם מדינת ישראל, צהל, לא ירינו שום כדור. גם מבחינת הנזקים, היו נזקי רכוש, אבל לא נזקים בנפש. היה אדם שמת מהתקף לב, זה יכול להיות בגלל סיבות אחרות. ומצד שני, זאת הייתה מלחמה, בעצם אפשר להגיד בגדול, פעם ראשונה היה מבחן, מבחן לא פשוט, של העורף. המבחן של העורף היה בעצם האם אנחנו יכולים להתגבר על הפחד. זה היה הנושא. והסוגיה הזאת, חשבתי מתאים ללמוד אותה ביחד במסכת ברכות. היא מפגישה, כמו שנראה בהמשך, היא מפגישה מצד אחד עולם של תורה, עולם של רב שמדריך את תלמידו בצורה מאוד חדה מצד אחד, מצד שני פחד שייך לכוחות הנפש. האם אפשר להתגבר? איך אפשר להתגבר? אז זה בעצם בסוגיה פה במסכת ברכות, בדף סמך, נהלב. השורות שבהן נעסוק, שורה שהיא בערך כ-15 שורות מלמטה. באמצע השורה כתוב, אהו תלמידה, דעה וכאזיל בטרייד, רבי שמעאל ברבי יוסי בשוק הדציה. תלמיד שהולך אחרי רבו במקום שנקרא שוק ציון. אומרת הגמרא, חזיה דקמפחי, רבי שמעאל ורבי יוסי רואה שהתלמיד מפחד, ואז הוא אומר לו, הרב אומר לתלמידו, חטאת, אתה אדם חסר מבחינה רוחנית. דבריו של רבי ישמעאל ברבי יוסי מבוססים על הפסוק, פחדו בציון חטאים. יש קשר בפסוק בין פחד לבין חטא. אבל התלמיד עונה לו, אמר לי, והכתיב במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד. התשובה של רבי ישמעאל הייתה, אמר לה, ההוא בדברי תורה כתיב, הפסוק במשלי. קודם כל, אני חושב מבחינת הנפש שלנו, זה מאוד מאוד מסוכן להתרגל לחלוקות שאומרות בעצם כך. באופן כללי פחד זה חטא, אבל בדברי תורה זה מותר. אני יכול להסתתר מתחת לכותרת הזאת, ומי יודע לאן מושך אותי יצרי. זה לא נראה שזאת הייתה כוונת רבי ישמעאל. יש פה משהו יותר עמוק. דבר שני, לשיטתו של רבי ישמעאל, שהפסוק במשלי מדבר על דברי תורה, אולי התלמיד מפחד בדברי תורה, ולכן הוא גם אמר את הפסוק הזה במשלי. אז למה אתה רבי שמואל אומר לו חטאת? אם החילוק בין דברי תורה לדברים אחרים הוא כבר מונח אצל רבי שמואל, אולי ילמד זכות על התלמיד, והתלמיד מפחד בדברי תורה. במצב הזה, באופן הכי פשוט, הכי ראשוני, בעצם פותחים את הפסוקים. כלומר, על מה מדובר במשלי, ועל מה מדובר בפסוק של פחדו בציון חטא. הפסוק במשלי אומר כך: אשרי אדם מפחד תמיד, מקשה ליבו, ייפול ברעה. אלה שני חלקי הפסוק. אתה רוצה להבין מה המקום של הפחד לפי חוכמת הקודש של שלמה המלך, תלך לחלק השני, תגדיר מה זה מקשה ליבו, וממילא תבין מה זה שאדם מפחד. אפשר להביא דוגמה מכל נושא תאונות הדרכים בימינו, בהנחה שחלקים מהקבוצה שיושבת כאן יש לכם רישיון נהיגה, אולי לכולכם, וכל אחד מכם יעשה את החשבון עם עצמו, לא צריך להתוודות ברבים, אפשר כל אחד עם עצמו, כמה פעמים בעשר נהיגות האחרונות השתמשתם ב-SMS, כלומר או קראתם או כתבתם. נקודה למחשבה. במשרד התחבורה בשנים האחרונות, וזה הולך ומחריף, מנתחים כל הזמן, על פי מחקרים ובוחני משטרה וכו', מה סיבות תאונות הדרכים. הסיבה הכי משמעותית בשנים האחרונות זה אס-אמסים. אז רבי ישמעאל אומר לכם את הפסוק במשלי, פרק אפטר, מקשה ליבו ייפול ברעה. כשלא נזהרים בדבר מינימלי, שברור היום הקשר בינו לבין תאונות דרכים, אז בעצם זה האחריות שמוטלת עלינו, והפסוק של שלמה המלך זה שצריך לפחד. מה פירוש צריך לפחד? בהקשר של החלק השני, שלא יהיה מקשה ליבו ייפול ברעה. אל תזלזל בסכנה, תזהה אותה, תארך אליה נכון. זה נקרא אהוב בדברי תורה כתיב, אומר רש"י. אדם שלומד, אחד מהחששות שלו זה שהוא ישכח לימודו. אז לכן הוא צריך לחזור, וכל אחד יש לו את צורת החזרה שלו שתעזור לו לא לשכוח. זה הכל. מדובר בסכנה מוגדרת, היא קיימת, אפשר להיערך אליה, תיערך אליה בדרך המתאימה לך, וכתוצאה מכך אתה תשפר את יכולתך לזכור. זה כל מה שכתוב בפסוק לפי רבי שמעון. כלומר, המילים ההוא בדברי תורה כתיב לא באו, כמו שחשבתי בשטחיות שלי, ליצור חלוקה, איזה מהם הוקימת, בתחום זה מותר, בתחום זה אסור. לא. פחד לעולם הוא שלילי, כמו שנדבר עליו עוד מעט בהקשר של הפסוק של פחדו בציון חטא. ולעולם זהירות שמשמעותה זהית הסכנה ואתה נערך אליה בצורה נכונה, זה חיובי. זה כל מה שאמר שלמה המלך בהקשר של אשרי אדם מפחד תמיד. התלמיד, אם הוא מפחד בדברי תורה בהקשר של רש"י או בהקשר אחר, למה הרב שלו יראה אותו מפחד? זה ברור של אדם עם עצמו, כפי שהזכיר לנו רש"י, סוגיית הזיכרון והשכחה. בן אדם נערך לסכנה הזאת, פועל בה כמו שצריך מבחינתו, אף אחד לא צריך לראות שהוא מפחד. למה רבי ישמעאל רואה שהתלמיד מפחד לפי מה שהגמרא תיאר? וזה מעביר אותנו לפסוק שגם הוא, כדרך הגמרא, הוא לא מובא בשלמותו. ואז אתה פותח את הפסוקים שנמצאים בישעיהו בפרק למד ג', ושם בעצם התיאור של הנביא הוא ערב מלחמה עם אשור. מלחמה עם אשור אז היא בעצם משמעותה מלחמה עם המעצמה מספר אחת בעולם. וזה מפחיד. אם היום אנחנו יודעים ששר החוץ האמריקאי הוא לא כל כך מרוצה ממשהו, כבר נכנסים ללחץ. אז השור כמעצמה, מלך השור, הציבור נמצא בלחץ גדול. הם אומרים לישעיהו הנביא את המילים, מי יגור לנו אש אוכלה? מי יכול להתמודד מול השור? עונה להם הנביא, פחדו בציון חטאים. הוא מוסיף, אחזה רעדה בחנפים. כלומר, אם היינו נשארים, כמו שהוזכר קודם ביחס לפסוק במשלי, זהירים, בוחנים את הסכנה של מלחמה עם אשור, ונערכים אליה בצורה נכונה. על זה הנביא ישעיהו לא היה אומר, פחדו בציון חטאים. למה? כי אין רעדה. הפחד הוא לא משתלט. הפחד הוא לא גורם שמבריח את האדם מהמקום. אלא זה רק בזהירות ובהיערכות הנכונה. זה הכל. אבל כיוון שהחשש שלהם הפך להיות דבר שמשתק אותם, זה סימן שיש רעדה. מה היא מלמדת? שיש קלקול מוסרי, ולכן הוא אומר להם, פחדו בציון חטאים. הנביא משתמש שם לגבי אשור במילים קוצים כסוכים. אשור נקראים קוצים כסוכים. חזה בהקשר אחר לגמרי, במדרש, למדו את הפסוק הזה. מה הכוונת הנביא ישעיהו להגיד על אשור קוצים כסוכים? והמדרש אומר את זה ביחס לאברהם אבינו, כפי שזה מתואר בפסוקים בבראשית בפרק ט"ו. אחרי מלחמת ארבעה מלכים וחמישה, אחרי שאברהם אבינו משחרר את בן אחים, אז אומר לו אלוקים בתחילת פרק ט"ו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך סחרחר ומה. אומר המדרש, ממה היה אברהם אבינו ירא? ובמה התגובה האלוקית בעצם מיישבת את נפשו של אברהם אבינו? אומר המדרש, היה אברהם אבינו מתפחד, ואומר, אולי הרגתי ירא שמיים אחד או צדיק אחד. שיכול להיות שזאת השאלה בדור שלנו של חפים מפשע. יכול להיות. זה החשש של אברהם אבינו. אדם מוסרי לא רוצה לפגוע באופן שהוא לא מוסרי. מה משמעות התשובה האלוקית? אל תירא אברהם. אז אני מדלג רגע על המדרש שמופיע שם, המשל שמופיע שם במדרש. בסוף המדרש אומר, אל תדאג אברהם, קוצים כסוכים בארת מהפרדס. זה הביטוי קוצים כסוכים שנאמר על השור. מה המשל אומר לפני הסוף הזה? המשל אומר כך. משל למלך שיש לו פרדס. בן אדם נכנס לפרדס ורוצה לקחת חבילת עצים. קוצים. המלך מציץ עליו. ואז האדם הזה נלחץ. והמלך אומר לו, למה אתה נלחץ? קוצים כסוכים אתה מבאר מן הפרדס. הייתי צריך 10 פועלים כדי לקוש את הקוצים. עכשיו שאתה עשית את זה, אז זה היה מצוין. ואז מסיים המדרש ואומר את הפסוק הזה בישעיהו פרק ל"ג. שיכול להיות שמבחינת אמונתו של אברהם אבינו, מבחינת תורתו, יש בו בעצם תנועה מעגלית מוסרית. שהיא לא פשוטה בחיבור של שני חלקיה. היום לצערנו זה מתפצל, שני החלקים. החלק הראשון הבסיסי הוא חשש לעשות דברים מוסריים. בלי זה אין אברהם אבינו. ועל כן הפחד שלו הוא לא שלילי. הוא גם לא פחד של שיתוק, הוא פחד של בירור. והעובדה הכי פשוטה היא שהוא יצא לקרב. הוא לא נמנע מהמשימה שלו. עכשיו יש חלק שני למעגל, והוא תלוי בשאלה מול מי אתה מברר את השאלה המוסרית. האם זה ברור ברמה האנושית הפשוטה, שככה הרבה בני אדם חושבים שמוכרעות השאלות המוסריות, או שזה אך ורק, כך מחדד הרב סולובייצ'יק, אך ורק על פי המדד האלוקי, היחידי שבורא את העולם, מחיה אותו, מכיר אותו, ויודע מי צריך להיעלם מן העולם, מי קוצים פסוחים ומי לא. ולכן לא סתם המשן של המדרש זה מלך, פרדס, והשאלה של האדם או החשש של האדם זה כשמציץ עליו בעל הפרדס. האם נכון להגיד שבשאלה המוסרית בעצם יש פה תנועה מעגלית המתחילה בכך שאדם חושש שמה עושה דבר לא מוסרי, אבל אם יתברר שהמלך של הפרדס, המלך של העולם, מטיל עליך משימה מוסרית ואתה מפקפק ואתה מהסס ואתה אומר אולי זה לא מוסרי, אז אתה אדם לא מוסרי על פי עמת המידה המוסרית האלוקית. זה לא משאיר את הדיון רק ברמה של בני אדם מול בני אדם, זה מערים את הדיון לרמה של השאלה מה המלך רוצה, מה המלכו של העולם רוצה. אם כך, אפשר מהמדרש הזה להבין את הפסוק בישעיהו. אומר להם הנביא, המלחמה עם אשור היא לא מתחילה בטכניקות, בכלים. המלחמה עם אשור היא מלחמה עם קוצים כסוכים, צריך לבאר אותם מהפרדס. ואתם, עם ישראל, עליכם המשימה הזאת. אז מה יש לכם לרעוד? למה הפחד משתק אתכם? אומר הנביא, והמשך אותו פרק, אם אתם רוצים לברר מה צריך להכין לפני המלחמה עם אשור, אומר הנביא שישה דברים, כולם מנויים במסכת מכות בדף כ"ד, בכל הסוגיה של העמידו גדולי ישראל את התורה על 11 זה דוד המלך בתהילים, ושישה דברים זה ישעיהו הנביא בפרק למד ג'. מי שמואס בבצע מעשקות, מי שנוער כפיו מתמוך בשוחד, לא רק לא לוקח, נוער כפיו משם, והנביא מונה עוד כמה דברים כאלה. הוא, אומר הנביא, מצדות ישכון, הוא יש לו כוח פנימי, מה יש לו להיות רועד מקוצים כסוכים? להיזהר כן, להיערך כן, להתכונן כן, אבל למה הוא רועד? בכיוון הזה הולך הברבנל בבירור של אמונתו ודרכו של יעקב אבינו. התורה בראשית פרק למד ב' מתארת את יעקב אבינו שהוא היה ירא. וירא יעקב ויצר לו. אומר הברבנל, איש המעלה הוא קורא לו, האמוני. הרי הוא לא צריך לזלזל בסכנות. וממילא, אם אומרים לו, אסב בשנאתו אותך הולך אליך עם 400 איש, הוא צריך להבין שפניו של אסב למלחמה. אומר הברבנל, אם הוא היה חושב שאין חשש מאסב, שהוא הולך לעשות איתו שלום, הוא היה אדם לא מציאותי. ואיש המעלה האמוני, אומר הברבנל, אין שום עניין שהוא יהיה לא מציאותי. אז הוא זיהה נכון את הסכנה. זה נקרא בעירה יעקב. למה צריך ביצר לו? אומר הברבנל, אתה, אם שאלו אותך, תגיד, אס-אמס זה מסכן את הנהג? הוא מסכן את הרכבים שמולו? אתה תגיד כן. אבל זה לא בהכרח נמצא בתוך הנפש. באופן שאני אחליט שכשאני נהג, אני לא משתמש בכלי הזה של האס-אמס. וממילא, אומר הברבנל, בלי אב היצר, כלומר, בלי שהחשש הרחוק הזה הפך להיות חלק מהנפש שלו, ואכפת לו מזה, והוא צריך להיערך לזה בצורה נכונה, זה לא היה מספיק שהוא מזהה את הסכנה. לכן כתוב העירה, לכן כתוב היצר. ואז אומר הברבנל, מגיע הסעיף השלישי. אומר הברבנל, שכלו, המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. כי ברגע שזיהה יעקב אבינו את הסכנה, וברגע שהוא צריך להיערך אליה בצורה נכונה, אולי המסקנה שלו תהיה לברוח, להתקפל, לסגת. אולי אין לו כוח להתמודד בהתמודדות של עשיו. אומר רב אבנאל, אם הוא היה מחליט כך, הוא לא היה מתנהג יחסית למדרגתו האמונית הרוחנית. כי שכלו, כוח ההכרה הערכי שלו, הוא מוביל אותו. הצד של החשש הוא קיים, אבל הוא לא מוביל, הוא לא מנהיג. הוא נושא שצריך להתייחס אליו. אז יעקב אבינו על פי אמונתו, חושב שמצווה עליו להתמודד עם עשיו. לכן הוא לא נסוג, לכן הוא לא מתקפל. זה נכון שהוא פועל בשלושה דרכים. דרום, תפילה ומלחמה. אבל זה לא מתוך רעדה, זה מתוך הכנה וזהירות כלפי הסכנה. לכן אומר רב אברבנאל, הסעיף השלישי, בו ניכרת המעלה הרוחנית של של יעקב אבינו. ממילא גם המעלה הרביעית. מה שאומר אברבנאל על יעקב אבינו, זה לא רק שאתה מכיר בכך שזאת משימתך, אלא כמו בסוגיה של הסכנה, שהיה ויצר, היה צריך להכניס את הסכנה לתוך הנפש, גם בהתגברות צריך להכניס את הגבורה לתוך הנפש. את אותה הכרה עקרונית שהמשימה לפניך, אל תיסוג, אל תתקפל, אל תרעד, עכשיו זה בלי אבל. צריך בפועל להיכנס לאותם מסלולים שבהם אתה מתמודד עם עשיו. ואילו, אם יהיה פער בין סעיף ג' לד', בין ההכרה, העיקרון, לבין המציאות הנפשית, אז לא תהיה גבורה. נכשל איש המעלה האמונה, מעלה האמוני, בכך שלא תורגמה אצלו בתוך הנפש אותה הכרה שעליו להתמודד עם עשיו. לכן אומר להם הנביא, אתם מול השור, אתם צריכים להיות אומה מוסרית. אם תתנהגו על פי אמות המידה המוסריות, תנצחו את השור. למה אתם רועדים? אדם רועד כי הוא רואה שמולו עומד אויב גדול, משוכלל עם הרבה עוצמה, אבל אם האויב הזה הוא מקולקל מבחינה מוסרית, הוא לא ינצח בקרב. נכון שכשאנחנו נמצאים במציאות שלנו היום, לא קל להעתיק את יעקב אבינו אל המציאות הנפשית שלנו, את הנביא ישעיהו, את הגמרא בברכות. אבל לפחות יש פה איזשהו כיוון של התמודדות. מה אחי? יש גם מים בשבעה הכותל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת שלפי רבי ישמעאל, ברגע שהוא ראה רועד את התלמיד, הוא אומר לו פחדו בציון חטאים, בגלל ההמשך, בגלל רעדה אחזה בחנפים. ולעיד החיסה, הפסוק שאמר שאדם פחד תמיד, לא דיבר על פחד של רעדה, דיבר רק על זהירות. ולכן נכון שהפסוק בישעיהו משתמש במילה הזאת פחד, והפסוק במשלי גם משתמש במילה פחד. אולי זה הסיבה שהתלמיד טועה בהשוואה ביניהם. אבל כל עוד אפשר לפי ההקשר להסביר את מושג הפחד על פי הזהירות, ולא על פי הרעדה, ולא על פי ההתחמקות מהמשימה, אז הפסוקים האלה דווקא משלימים אחד את השני. ולכן רבי ישמעאל שאמר ההוא בדברי תורה כתיב, לא התכוון להגיד שיש מקומות שפחד מותר ויש מקומות שפחד אסור, זה לא זיגזג רוחני או מוסרי, אלא זה מגדיר איזה סוג של פחד ברמה של הזהירות, איזה סוג הוא יכול להתאים, והוא לא מבטא חלילה חטא. יש פה בצד שמאל בגמרא מסכת שבת, אולי קצת הרחבה של ההסתכלות הזאת של פירוש הפסוקים בישעיהו. יש שם בתוך פרק למד ג' פסוק שלא כך ברור מה תפקידו שם ערב המלחמה עם השור. הפסוק הזה מצוטט כאן במסכת שבת למד א' למטה, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת יראת השם יוצרו. לפי חז"ל, גם ריש לקיש וגם רבא בהמשך, מאוד ברור שהנביא ישעיהו בעצם אומר להם, אם אתם רוצים תשתית שממנה יהיה לכם כוח להילחם ולשוב, בלי תורה לא תהיה התשתית הזאת. זה בעצם החלק האחד של ריש לקיש, שהוא מונה על סדר הפסוק את כל שישה סדרים של המשנה ושל הגמרא, ואומר, אמונת זה סדר זרעים. תוספות למעלה אומר, מפרש בירושלמי, שמאמין בחי העולמים וזורע. המילה הזאת, אמונת, היא בעצם סדר זרעים. לא בהכרח שכוונת תוספות שמאמין שתצא תוצרת, שמאמין שיהיה רווח, אלא מאמין שזאת משימתו. אנשים בגוש קטיף שזרעו ושתלו ונטעו עד יום הגירוש ויום ההרס שהיה שם, הם היו אנשים, לא כולם יהודי ספר, חקלאים, פשוטים, עם חבית ישראל, שאת שואל מישהו מהם, מה דחף אותך? מה מניע אותך עכשיו לשתול ולזרוע? היה אומר, ככה אבות אבותינו עשו, יש ציווי לזרוע ולשתול, אנחנו עושים את הציווי, לא מתחכמים, לא עושים חשבונות, יהיה או לא יהיה, מאמין במשימה, וזורע. אחר כך, המשך הפסוק, מבאר יש לקיש, איתך זה סדר מועד, לא רק זמניך, איתך זה משהו עוד יותר פנימי, שהוא גם מופיע בשאלות של זמן במציאות שלנו, אבל זה לא מתחיל מהזמן. חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזקים, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר תארות, ככה שנמצאים כמה מאות מטר מקו אווירי מהר הבית ומהכותל, זה לא דבר מובן מאליו, הסדרים האלה של קודשים ותארות. אומר יש לקיש, ואולי מעצמו יודע את זה, אפילו אחי, יש לך שישה סדרים, יש לך בקיאות, יש לך עיון, אתה נפלא. אי יראת השם אי אוצרו. אם לא, אז הכל לא נמצא. יראת השם. חשבתי לעצמי, השבת יש הגדרה בתורה, מה זה יראה השם? הגדרה פשוטה מאוד, אומנם על דרך השלילה, אבל היא קיימת בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שירא את השם יכניס את כל הבהמות שלו, הציוד שלו הביתה, אחרת הברד מחסל אותו. ואז כתוב שמי שלא שם ליבו אל דבר השם, הוא השאיר את הכל בחוץ. אז ירא את השם זה מי ששם ליבו אל דבר השם. לכאורה כשאדם לומד את כל שישה סדרים, אם הוא לא לומד בגלל שהוא שם ליבו לדבר השם, הכל ברור. וכמו שראים בהמשך של הגמרא, יש בכל זאת איזה נקודה משמעותית מאוד במילים האלה, יראת השם מיוצרו. אמר רבה, על אותו פסוק, על אותו הקשר של ערב מלחמה עם אשור, על פרק למד ג' בישעיהו, בשעה שמכניסים אדם לדין, סיכום החיים, סיכום פרק השליחות בעולם הזה, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? האם הצד הממוני, הכלכלי, כל מה שקשור לכסף, האם הוא היה באמונה? זה נקרא והיה אמונת. ואולי זה ממשיך את נבואת ישעיהו שהוזכרה קודם, שמדבר על הצד המוסרי בתוך הממון. קבעת עיתים לתורה. לכאורה בחור ישיבה הוא לומד כל היום, אז ברור שהוא יענה על זה תשובה חיובית. אבל יכול להיות שהגמרא לא שואלת אותו אם קבעת את זמנך, אלא אם קבעת את עיתיך. שוב, שאלת הזמן יש בה נטו, יש בה ברוטו. אבל למשל יש כל מיני מכשירים טכנולוגיים שאם אני משתמש בהם בתוך הזמן שאני לומד, אני לא קובע עיתים, אני לא מרוכז. אז לכן השאלה היא, קבעת עיתים, האם העת שלך, העת בעין, האם הצד הפנימי הערכי שלך הוא קבוע בתורה, וממילא לא תיתן סוגים שונים של הפרעות להפריע לך. אחר כך, שאלת הקמת הבית, קיום הבית, התפתחות הבית, לפי המרשה, השאלה הזאת היא גם, האם עזרת בכך לאחרים, לא רק לעצמך. ואז הגמרא אומרת, ציפית לישועה. אחרי הציפייה לישועה, מדייק הרב קוק, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. הרמב״ם בסגנונו והר"ן בעצם שואלים על השאלה שציפית לישועה. באופן פשוט, חוץ מעיתונים, אדם קובע עיתים למה שהוא מאמין בו. אדם קובע עיתים לתורה, אז הוא מאמין בתורה. אם ככה, אומר הרמב״ם, בתורה כתוב שיבוא משיח. מי שלא מאמין במשיח, הוא לא מאמין בתורה, הוא לא מאמין במשה רבנו. ואיפה התורה אומרת שיבוא משיח? אומר הרמב״ם בספר דברים פרק למד, שם כתוב, ושב וקיבצך מכל העמים והביאך אל הארץ הזאת. קיבוץ גלויות, ירושת הארץ, זה הבסיס. אז לא צריך לשאול את האדם, חוץ מאותה שאלה שקבעת איתי מן התורה, גם האם ציפית לישוע. לכן רש"י והר"ן בעקבותיו אומרים להתקיימות דברי הנביאים בימיך. מי שאמרתי בתחילת הדברים, מלחמת המפרץ, שראש חודש שבט היה דת ההתחלה שלה, היא כל כולה הייתה מלחמה על הנפש, על הפחד. אם הייתי יודע שהנביא ישעיהו פרק למד ג' עסק בזה, הוא זיהה מתי האדם מתגבר על הפחד, מתי הפחד מתגבר עליו, אולי יכול להיות שלא הייתי משתתק בעקבות המלחמה הזו. ישאלו אותי, האם ציפיתי להתקיימות דברי הנביאים בימי? שנאמר בתחילת הדברים, המלחמה לא הייתה מלחמה נוראה כמו מלחמות אחרות. אומר רב צדוק מלובלין בפירוש שלו בפרי צדיק על פרשת ניצבים, כשאדם קורא את הנבואות של יחזקאל וזכריה על מלחמת גוג ומגוג, חושכות העיניים. זה כתובים שהדברים נוראים. אומר רב צדוק, ובעיקרון הזה יש דברים דומים שהגרא אמר לתלמידיו לפני שעלו לארץ, אומר הפסדות, כל הנבואות עוסקות בהתגברות על הפחד. כלומר, כל הציורים האלה יהיו ציורים בדמיון. במלחמת המפרץ, עשרות אלפים, אם לא יותר מזה, אנשים שחיים בשפלה, גוש דן, שעד היום אני לא יודע למה קוראים לזה מרכז, הם נסוגו לאזור הדרום מרוב פחד. בדמיון הפחד השתלט, ויש לזה הרבה משמעויות אחר כך לכל מיני הסכמים שנוצרו כביכול כמענה לכך שאין יכולת להתגבר על הפחד. כשאתה לומד דברי הנבואה, בין אם למדת אותם כסדרם, בין אם הגעת אליהם דרך הסוגיה בברכות ובשבת, אתה בעצם, זה מה ששואלים אותך, ציפית לישועה, האם בנית את היחס בנפש לאותם קשיים, לאותם סכנות, לאותם חששות, האם בנית את זה לפי העיון בתוך דברי הנבואה? וכאן כבר לא יספיק להגיד, אני מאמין ממש למה בגלל המשיח וכולי, זה לא יוצר את הבירור היותר מדויק. כפי שמאיר הרב קוק באורות, באמת מיקומם של השאלות, פלפלת בחוכמה והבנת דבר מתוך דבר, הם אחרי ציפית לישועה. כלומר שיש הבדל עצום אם אדם לומד תורה, מעמיק בה, מעיין בה, והוא מבין שהוא חלק מדור, הוא מבין שהוא חלק ממהלך שלם של גאולה, ואולי גם בגלל זה אומרת הגמרא, אפילו אחי, יראת השם היא אוצרו, אם לא, לא. שלום לכולם, בשורות טובות, חודש טוב, בהצלחה. שלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות רבות ובשרונן כל מה שבאת על החיות בין למשכון חי, ברוך חי העולמים. Gracias.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.